It's too darn hot. It's too darn hot.
הצילו! כל מה שרציתם לדעת על משבר האקלים, אבל ביאס אתכם לשאול. שלום רב, בירותיי ורבותיי, ברוכות השבות והחוזרות והחוזרים והשבים לסדרת הפודקאסטים שלנו כאן בארץ, בהם אנחנו לומדים על האקלים, על משבר האקלים, ובעיקר על מה כל אחד ואחת מאיתנו יכול וחייב לעשות כדי להציל. הצילו לא כזעקת עזרה, אלא כציווי מוסרי על כולנו. טוב, חברות וחברים, יאללה, מתחילים.
Cause it's too
אני דוקטור ג'רמי פוגל, וכהרגלי בקודש, אני יושב כאן עם חברי היקר, האורח שלנו, איתמר ויצמן.
היי ג'רמי.
אני חושב שהקהל הקדוש שלנו מתחיל להבין שאתה יושב עם הנתונים, עם הדאטה, והכל על פי מקורות מידע מהימנים.
ממש כך, וכרגיל אפשר למצוא את כל הכישורים לכל המחקרים והמידע שעולה כאן בעמוד הפודקאסט.
טוב, אנרגיה מתחדשת. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על אנרגיה מתחדשת. אנחנו בתוך הרצף של הפרקים שבהם אנחנו חושבים על הפתחונות ועל הזווית האופטימית שהסדרה הזאת התחילה סוף סוף לתפוס. מה אפשר לעשות? וכשאני חושב על אנרגיה, משום מה אני תמיד חושב על פרומטאוס הכבול. אני חושב על האסקילוס הגדול ועל האופן המדהים שבו הוא מספר את הסיפור הזה, על הגיבור שנתן לאנושות את האש. ועל כן חיזק אותה, העצים אותה, באופן כזה שזה עצבן את האלים, והוא זוכה לעונש הנורא הזה, שקושרים אותו על אבן, כל יום אוכלים לו את הכבד, העיל אוכל לו את הכבד, ובלילה הכבד צומח לו מחדש, ואז אוכלים לו את זה למחרת שוב, ואומרים לו שזה בגלל הפילנטרופיה שלו, בגלל אהבת האדם שלך, פרומטאוס, אתה מקבל את הגורל המער הזה וכו'. עכשיו, מה בעצם הוא נתן לנו, פרומטאוס? מה זה הלפיד אש הזה שהוא נתן לאנושות? אז מצד אחד זה באמת התרבות. זה כל מה שמבדיל אותנו מכל שאר היצורים. יש חיות שנולדות לעולם ומיד מוכנות לחיות בו. ואנחנו צריכים חניכה, אנחנו צריכים חינוך, אנחנו צריכים את הלפיד הזה שפרומטאוס נתן לנו. אבל ברמה אולי היותר פיזית, הוא נתן לנו אש. הוא נתן לנו אנרגיה. הוא נתן לנו טכנולוגיה. כן? המרכיב הזה בתרבות האנושית, שגם הוא במידה מסוימת מייחדת את המין האנושי, היכולת לעשות טכנולוגיה, היכולת להניע תהליכים עם אנרגיה שהיא לא רק פחי הגוף שלנו, שהיא גם פחי האש. תודה לך פרומטאוס שנתת לנו את האש. אבל מה שלמדנו גם בסדרה הזאת, זה עד כמה שבעצם משבר האקלים הוא קודם כל אולי משבר של אנרגיה. והשאלה הגדולה של העתיד האקלימי האנושי, הוא במידה רבה, האם אנחנו נוכל למצוא לפידים אחרים של אש מאשר אלה המלכלכים והמזהמים והמחממים שאנחנו מסתמכים עליהם היום. אז כדי לדבר על השאלה הקריטית הזאת, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן בפודקאסט את דורית בנט. דורית בנט ב-2002 הקימה והחלה לנהל את היחידה לאיכות הסביבה אילת אלות מטעם משרד לאיכות הסביבה. כיום דורית היא מנכ"לית אילת אלות, אנרגיה מתחדשת, שהיא חברה לתועלת הציבור שיסדה ב-2012. עד כה הקימה החברה 16 חוות סולריות של 3,000 דונם סך הכל בבעלות יזמים וקיבוצי האזור, והיא גם מקיימת כנס בינלאומי דו-שנתי בתחום שיצא לדרך לפני יותר מעשור. החוות אגב מגלגלות 30 מיליון שקל בשנה ומספקות את כל תצרוך את החשמל בשעות היום של אלעד והקיבוצים עד צומת הערבה. בנט גם הובילה עם נועה מילן את הקמת קפיטל נייצ'ר, החממה הטכנולוגית לסטארט-אפים בתחום החשמל הירוק, שבו טופחו עד היום 16 חברות. ב-2019 בנט הקימה את חברת קניה אילות, שמטמיע טכנולוגיות נקיות בקרב חקלאים באפריקה. בקיצור, יש לנו פה מישהי שכל כולה עושה את מה שפרומטאוס עשה בעצם, רק שהיא נותנת לנו אש נקייה. ועל כן אנחנו מאוד שמחים להריח אותך, דורית בנט, שלום רב.
שלום רב.
טוב, אז בואי נתקוף ישר בבריד הצוואר. אני רוצה לשמוע ממך איזשהו מיפוי של המצוי ושל הרצוי בנוגע לצריכת האנרגיה המתחדשת בארץ. מה המצב כרגע, ולאן היית שמחה לראות את המצב מתפתח בשנים הקרובות?
כרגע בארץ אנחנו מדברים על תמהיל, אתם יודעים, מצאנו גז לפני עשור, מדברים על תמהיל של 60% מצריכת האנרגיה או מייצור האנרגיה הוא מגז, אנחנו מדברים על 7-8%, אולי 9% בסוף 2022 מאנרגיות מתחדשות, בעיקר סולריות, כי זה מה שיש, מעט פחם ודלק. אני חושבת שבעשור הזה האנרגיה בישראל עברה מהפכה בכך שהוצאנו את הפחם מהייצור, אבל כולם הבינו שהגז הוא תקופת מעבר. כלומר, הוא מעבר מאנרגיה פוסילית של שריפת פחם ודלקים לבין אנרגיה מתחדשת. המעבר הזה קורה מהר יותר, לפחות בעולם, וכאן בארץ אנחנו עדיין נושמים את ניחוחות הגז ומתקשים להתנתק ממנו ולהבין שהיום האנרגיה המתחדשת יכולה לספק את אותה אנרגיה אפילו במחיר זול יותר מהגז, ואולי לשמור את עתודות הגז שלנו בקרקע לשנים הבאות, כי בכל מקרה נצטרך לפחות 30% גז בתמהיל של האנרגיה, או לייצא אותו כמו שרוצים, אבל אנחנו, אנשים שמסתכלים על, על עתיד כדור הארץ ועל תמהיל האנרגיות, היינו רוצים, במקום להמציא טכנולוגיות של קיבוע פחמן, לשמור את הפחמן בתוך האדמה ולהשתמש יותר באנרגיות מתחדשות. אז נכון להיום, מדברים על 60% גז, מקווה 10% עד סוף השנה מתחדשות, החלטת ממשלה שרוצה להוביל עד 2035 ל-17% מתחדשות, או 30% מתחדשות, סליחה, זה עודכן, והשאר יהיה גז.
למה את אומרת שאנחנו תמיד נצטרך לפחות 30% גז? זאת אומרת, למה אנחנו לא שואפים ל-100% אנרגיה מתחדשת?
א', אנחנו צריכים לשאוף ל-100% אנרגיה מתחדשת, אבל אנחנו מסתמכים על המון המון טכנולוגיות חדשות, וכשמסתמכים על טכנולוגיות חדשות, בתור התחלה חשוב שיהיה בקאפ בטורבינה שאנחנו מכירים ויודעים שיודעת להפעיל אנרגיה. אני בהחלט מאמינה שאנחנו נגיע, יכולים להגיע ל-100% מתחדשות.
אבל זה בעצם עם טכנולוגיות שהן מעבר לאלה שקיימות היום. זאת אומרת, עם הטכנולוגיות שמגיעות היום, אנחנו יכולים לשאוף ל-70%.
אנחנו יכולים לשאוף ל-100%, אבל זה לא רק טכנולוגיה, זה גם רגולציה, זה גם ניהול מערכת, וזה הכוחות הפוליטיים והכלכליים פה במדינת ישראל. זה מאוד מורכב. עכשיו, ברגע שאתה עובר תהליך שינוי, אתה חייב לתת גם לאנשים שמחליטים עוגנים של ביטחון. יש לך את הידע הישן והטוב שעוזר לך לעשות את הדרך. אז העוגנים האלה חשובים, אבל להבנתי אנחנו יכולים לעשות מהלך מדהים עם קבלת החלטה נכונה ומנהיגות להגיע ל-100% מתחדשות.
אז בואי נדבר שנייה על אנרגיה סולארית. אנחנו הרי מדינה ברוכת שמש. נכון. מה חוד החנית של הטכנולוגיה הזאת בימינו?
תראה, כרגע באנרגיה סולארית ב-12 שנים האחרונות היה פיתוח אקספוננציאלי מטורף. גם בנצילות של הפאנלים וגם בעלות שלהם. כיום אנחנו מגיעים לפאנלים עם נצילות של 33% ו-35%.
נצילות?
נצילות.
זאת אומרת?
כמה אנרגיה אתה יכול להוציא מאותו פאנל, מהאנרגיה ששקעת בפאנל הסולארי הזה. היום אנחנו מדברים על פאנלים שיודעים לעקוב אחר השמש, צפון, דרום, מזרח, מערב, צפון, מערב, דרום, מזרח, כל הכיוונים. אנחנו יודעים לפאנלים שיודעים לקחת את הקרינה החוזרת מהקרקע, אלבדו, ולהעלות הנצילות. בעצם בשדה האחרון שהקמנו באזור תעשייה טימנה, אנחנו מקבלים כמעט 32% נצילות מהפאנלים. זה המון, זה התחיל ב-18%. רק שתבין, לצורך ההשוואה, פחם זה 33% נצילות, כאילו מה שאתה שורף.
סליחה, זה 33 או 32 או 18% ממה? מהפוטנציאל התיאורטי?
להוציא 100% אנרגיה מאותו פסיליטי שאתה משתמש בו. כאילו אתה מכניס אנרגיה, כמה אתה מוציא ממנה. אז אתה יכול להוציא מאותו פאנל, לא את כל ה-100% אנרגיה של הקרן הנכנסת, אלא מתוך הקרן הנכנסת, קרן האור, אתה מוציא 33%.
הבנתי. זאת אומרת, אנחנו כרגע במצב של 33%, אבל אנחנו יכולים לקוות שבהמשך פיתוח, המשך פיתוח, אנחנו יכולים להגיע לעוד הרבה יותר, או יש איזשהו
כן,
סוג של
יש תקרת המון, זכוכית? לא, אין תקרת זכוכית, כי יש היום המון מוקדי מחקר בעולם שמחפשים את התחליף לסיליקון, שזה מוליך למחצה, כדי לייעל אותו, להביא חומרים יעילים יותר וטובים יותר. אני מניחה שיהיו פריצות דרך.
עכשיו, אחד מהדברים שאתה שומע הרבה, אם זה בנוגע לאנרגיה סולארית, אם זה נוגע לאנרגיה שבא מהרוח, זה העניין של הרציפות. זאת אומרת, מה שהגז נותן זה רציפות, ובלילה אין שמש, ויכולים להיות ימים שבהם אין שמש, כמו שיכולים להיות תקופות שבהם יש פחות רוח או אין רוח. ואז נפגעת הרציפות, ואתה לא רוצה שאנשים יהיו בהפסקות חשמל. האם המשמעות של זה היא שאנחנו תמיד נצטרך על כל הפחות איזשהו בקאפ שהוא לא מאנרגיה מתחדשת כזאת, או האם יש פתחונות גם לדבר הזה?
תראה, היום הבינו את זה כבר מזמן, והבינו שהאגירה היא שם המפתח לכניסה וחדירה מושלמת של אנרגיות מתחדשות. עכשיו, שאומרים אגירה, זה כמו שאני אומרת אנשים, ישמנים, רזים, גבוהים, יפים, נחמדים ופחות נחמדים. באגירה יש המון טכנולוגיות. הנפוצה שכולנו מכירים זה הליטיומיון, שזה חומר שאנחנו לא אוהבים, הוא לא חומר ידידותי, וכרגע הוא ממלא את כל הסוללות שלנו, אם בפלאפונים ואם ברכבים החשמליים,
כן.
וגם בסוללות אגירה גדולות. אורך החיים של הליטיומיון הוא נגיד 13 שנים, למרות שיש היום גם חברות סטארט-אפ ישראליות, שיודעות לנהל ולהעריך את אורך החיים של הסוללה הזו, גם קמים מפעלי מחזור לליטיומיון, בסין, בעודנו מדברים, וגם באירופה. אבל היינו רוצים להימנע מליטיומיון. ויש חברות ישראליות שלוקחות סוללות באבץ ובאלומיניום, וסוללות זרימה. יש חברות סטארט-אפ ישראליות שאחת, גם הפיילוט הראשון בעולם שלה עכשיו מוקם ומופעל בקיבוץ יהל, של אוגווין. זו חברה שמייצרת אגירה באוויר דחוס ומים. זאת אומרת, יש אגירה כימית ויש אגירה מכנית. אנחנו מעדיפים אגירות מכניות, כי אנחנו משתמשים פחות עם מינרלים שאנחנו לא רוצים להשתמש. רק צריך להביא את זה למחיר שהוא מחיר שיכול להיות שחקן בשוק. הסוללות היום יכולות להיות שחקן בשוק האגירה, ומתחרות בהחלט בטורבינת גז שמייצרת 24/7, אם תיקח סולר פלוס אגירה, ואתה מייתר גם עלות של הרבה פעמים הולכה ורשתות חשמל, כי אתה מייצר את זה אינסיטו, אתה בהחלט יכול להגיע למחירים שמתחרים בכל טכנולוגיה אחרת לרציפות בייצור אנרגיה.
איתמר.
ההתפתחות של אנרגיה מתחדשת, במיוחד אנרגיה סולארית, היא לא רק בטכנולוגיה עצמה, אלא גם המחיר. אנחנו רואים ב-2010, לפי הפורום הכלכלי העולמי, שהמחיר הממוצע העולמי היה כ-40 סנט לקילוואט שעה, והיום הוא מתחת ל-4 סנט. כלומר, ירידה של מעל 90% בעשור במחיר של אנרגיה סולארית.
והאם בהמשך לזה אנחנו רואים גם ירידה במחיר, בחשבון חשמל של אזרחים במדינות בהם יש יותר אנרגיה מתחדשת מבישראל?
לא.
נגיד, לא יודע, דנמרק, גרמניה, מדינות ש...
אני לא מכירה את הרגולציה בדנמרק וגרמניה, אבל לפחות במדינת ישראל, הרגולציה היא מאוד ברורה. מחיר החשמל הוא אחיד, והרגולטור קובע אותו. אין לנו כמה חברות חשמל. יכול להיות שבמקומות בגרמניה, למשל, יש כמה חברות חשמל. אז כמה חברות חשמל יכולות להציע לך חשמל במחיר שונה, שלרוב, כשזה מדובר על חשמל יותר ירוק, זה קצת יותר יקר.
למה?
היום, על רקע השימוש בגז או פחם באירופה, ולהזכיר לך, באירופה מחיר הסולר הוא לא המחיר בישראל, כי השמש שם היא לא כמו השמש בישראל. יש פחות שעות סולר, עם זאת יש רוח, והשילוב בין רוח וסולר, וכנראה הגירה שמתחילה להיכנס, לרוב זה ברשתות, לא מאפשרת מחירים זולים יותר. עם הזמן לדעתי זה יקרה. אבל אם היינו בארץ מחליטים על דיפרנציאציה במחיר, אז הסולר היה נותן מחיר זול יותר, שזה מעניין. אבל יש רגולטור בארץ שאומר, זה מחיר החשמל, ובתוך מחיר החשמל, אם אני כמדינה מצליחה לייצר חשמל בפחות כסף, אז אני מרוויחה יותר כחברת חשמל, או כמדינה. אבל לא האזרח מרוויח.
כן.
אבל אם נגדיל ונלך למצב, שבו אנחנו יכולים לחלק את הארץ למיקרוגרידים, וכל אזור ידע לייצר את החשמל שלו בצורה סגורה, עם חיבור למערכת הראשית, יכול להיות ששם נוכל משמעותית להוריד את החשמל, את מחיר החשמל. השאלה הגדולה, אם זה יגיע לצרכן, כי זו שאלה רגולטיבית, זו לא שאלה טכנולוגית.
האם גם למעבר לאנרגיה סולארית, עלולה להיות נזקים סביבתיים שאנחנו פחות ידענו כשהתחלנו תהליכים שכאלה, ואם כן, מה הם?
אנחנו צורכים אנרגיה כמין האנושי, אנחנו נזק לטובת העניין.
כן.
סולר תופס המון שטח, ובמדינת ישראל בעיקר שטח יש לו ערך רב. אנחנו מדינה ממש צפופה.
אז אולי, מה שהייתי רוצה אולי גם לשאול דרך השאלה הזאת, זו האם השאיפה לא צריכה להיות גם פשוט צמצום בשימוש האנושי באנרגיה, מעבר למצוא תחלופות שאיתם אנחנו יכולים להמשיך לקיים את אותו סגנון חיים אולי קצת בזבזני, שהוא מקור במידה רבה של המשבר. אולי גם צריך להיות איזושהי גישה יותר קמצנית לאנרגיה באיזשהו אופן. האם זה דבר אפשרי? האם זה יפגע באיכות חיים ובכלכלה?
תראה, זה דבר נדרש. כאילו, הדבר הראשון שאתה בא, שאתה רוצה לעשות משק של אנרגיה מקיימת, זה להפחית את הצריכה. השאלה, איך אתה מפחית צריכה בחברה קפיטליסטית שמחנכת אותנו רק ליצרנות ולעוד ולעוד.
ולצמיחה בעצם.
ולצמיחה ולקניות בלי סוף, וקניות דרך האינטרנט ושינויים, ומצאתי את עצמי רואה שקונים מוצרים דרך אינטרנט בגרושים שאין להם את המחיר הסביבתי, ואף אחד לא משלם את האנרגיה שזה עלה לא לייצר אותם ולא לשנע אותם. אז א', צריכה, צריך להפחית צריכה בצורה משמעותית. עכשיו, יש שתי דרכים להפחית צריכה. או בהתייעלות טכנולוגית. זאת אומרת שאותו מנוע, צורך של מעלית, צורך טכנולוגית.
האחוזים האלה שדיברנו עליהם.
כן, הוא צורך ב-70% נצילות, 80% נצילות, צורך פחות חשמל, ויש המון המון פרויקטים של הפחתת צריכת חשמל באמצעים טכנולוגיים. זה אחד, כמו התאורה למשל, שפעם זה היה נורת להט, והיום כולם יודעים שעובדים עם לדים, שזה משמעותית פחות. או בנייה ירוקה, שבנייה מאופסת, זאת אומרת שאתה יכול לבודד את הבית שלך כך שתצטרך פחות חימום ופחות קירור. אלה דברים גם מאוד קשים להטמיע בתוך השוק בצורה אינטרגטיבית וגם התנהגותית אצל אנשים. אבל אחרי שהפחתנו, ואם הצלחנו להפחית, אנחנו צריכים לייצר את זה נקי.
כן. איתמר.
הממשלה הודיעה על 30% יעד לאנרגיות מתחדשות עד 2030, אבל דווקא המשרד להגנת הסביבה, בדוח שהוציא שנה שעברה, מראה שאם משתמשים רק בגגות פוטנציאל הייצור, הוא 43% מכל סך האנרגיה בישראל ב-2030, כלומר בעתיד לפי תחזיות הצמיחה, שזה 24 ג'יגוואט שעה. זאת אומרת, דורית דיברה על בעיית הצפיפות, גגות של בתים פרטיים במיקרוגרידים יכולים לייצר כמעט 50%, כלומר 43% מסך צריכת החשמל.
בוא נדבר באמת על המחזה המדהים הזה של פיזור האנרגיה בצורה כמעט שכונתית אורבנית. זאת אומרת, הרעיון שבמקום שיהיה איזשהו מקור אנרגיה אחד גדול לאזור ענק, אנחנו נפזר את זה ויהיה לנו מקורות אנרגיה מקומיים, שכונתיים שכאלה. זה חזון שאת חושבת שהוא בר קיימה, שאנחנו צריכים ללכת אליו?
זה הכרחי. ובלעדי זה לא נצליח להגיע לעצמאות אנרגטית לעולם, אבל הקשיים הם עצומים. א', המון בניינים ישנים, ושטחי הגגות תפוסים בכל מיני דודי שמש, מחסנים שאנשים הקימו. תראה, גם אתה חי בתל אביב, אתה אוהב את הגג שלך כמרפסת, או פנטהאוסים, או כל הדברים האלה. זאת אומרת, צריכה להיות כאן עבודת מיפוך.
נצטרך להקריב את הגגות של הפנטהאוסים, אין מה לעשות. משהו צריך לתת.
אני אומרת את זה כל הזמן, אבל לא כולם רוצים לתת, וזה לא עובד ככה.
כן.
אבל צריך לעשות מבחינה עירונית, אני חושבת שהמפתח נמצא ברשויות המקומיות, ויחד עם מנהל התכנון חייבים לצאת למיפוי גגות, או משרד האנרגיה, למיפוי גגות רציני, מהותי, בכל רשות מקומית, לעשות מפות חום, איפה הם אזורי הצריכה המקסימליים, איפה האזורים שאפשר לייצר אנרגיה על גגות או משטחים דואליים, זה יכול להיות על חניונים, זה יכול להיות במחלפים, זה יכול להיות בהמון מקומות, בגנים ציבוריים כסחכות שאתה הולך
שבילי ברחוב. שבילי אופניים.
הכל אפשר, ציין. אבל נכון, הכל אפשר לקרות בצורה הגיונית ואסתטית כמובן, אבל יש לזה המון היבטים שאתה לא מודע להם, שעוני חשמל, של מי הוא שעוני חשמל, איך זה נכנס, מי הבעלים, זכויות בנייה, המון המון דברים שעולם התכנון בישראל לא מכיר, הוא מתוודע לזה היום. אז הדרך שהוא יעבור תהיה דרך ארוכה, כלומר זה לא מחר בבוקר כל הגגות יהיו עם פאנלים סולאריים. נתן לך דוגמה, משרד השיקון ניסה לראות איך בדיור ציבורי אפשר לקחת את כל הגגות ולקרות אותם, ואז הוא גילה כל כך הרבה בעיות קונסטרוקטיביות, וכל כך הרבה בעיות גגות, שאולי 15% מהפוטנציאל יכול לממש יחסית מהר לאנרגיה סולארית. זה צריכה חשיבה תכנונית חדשה, וצריך להתארגן אליה. עכשיו, אם אתה מייצר מפת חום, ואתה רואה כמה צריכה יש, וכמה אתה יכול לייצר, אז אתה הפרש, אתה מוצא מאיפה להכניס. אבל אולי אם תל אביב תעשה דבר כזה, אולי לא יהיה ויכוח כזה גדול על רידינג. אולי יבינו, או על שנאי גדול בכניסה לעיר, כי יוכלו להוריד חצי מהכמות אנרגיה שצריכה להיכנס לעיר, על ידי ייצור מקומי.
אבל התחלת ואמר שזה נחוץ, זאת אומרת...
נחוץ.
יש קשיים, אבל בינת... למרות שזה כל כך קשה, את אומרת, אין לנו דרך אחרת לחשוב את הדבר הזה.
אין דרך אחרת.
למה? למה אין דרך אחרת?
כי מדינת ישראל מאוד מאוד קטנה, והשטח הוא יקר, מגוון...
אבל יש מדבר, אתה אומר, יש מדבר ענק.
המדבר הזה הוא לא ענק, הוא נדמה לך שהוא ענק. והמדבר הזה מתוכננות עליו, הרבה פעמים אנשים נוסעים בנגב והערבה, ואומרים, וואו, כמה שטח פתוח. הם לא יודעים כמה תוכניות יש על השטח הזה, וכמה מלחמות יש על כל תוכנית. פה רצועת תשתיות לגז, ופה רכבת, ופה בסיסי צהל שיורדים לנגב, ופה עוד שכונות חדשות. כולם, כל פעם שמדברים על צפיפות האוכלוסייה בארץ, אומרים, או צפיפות בארץ, בואו נוריד לנגב.
זאת אומרת, זה ממש עניין של צפיפות, זה לא עניין של שינוע אנרגיה, שאיכשהו זה
גם וגם, גם וגם. כי שינוע אנרגיה זה אירוע דרמטי מבחינה סביבתית. זה קווי חשמל של קו 400 קילו וולט, או 161, פתאום ליד באר שבע אתה רואה עוד שדרת עמודים, ועוד שדרת עמודים, ועוד שדרת עמודי חשמל. תשמע, זה מפגע נופי נוראי. תראה את המלחמה שהייתה עכשיו במצפה רמון, על השבעה קילומטר האלה שרצו להטמין את הקו, אז חלק התמינו, חלק לא, עכשיו נלחמים על החלק השני. זה אירוע דרמטי. עכשיו, לא צריך לשנע חשמל למרחקים כל כך ארוכים. א', יש אובדן חשמל בדרך וחבל. ב', אתה הורס לנו את הריאות הירוקות היחידות שיש בהן בארץ הצפופה והקטנה הזאת. הנגב בקלות יכול לספק לעצמו את כל צריכת החשמל 24/7, הוא יכול להוסיף תוספת מסוימת למדינת ישראל, אבל את ה-50-60% צריך לעשות אינסיטו באזור האורבני, נקודה. אחרת אנחנו מחריבים את הנגב.
מעניין. דיברנו הרבה על אנרגיה סולארית, אבל אנחנו יודעים שיש גם אנרגיית רוח, יש גם אנרגיה אולי שאפשר על בסיס הגלים. איזה עוד סוגים של אנרגיה מתחדשת מפתחים בארץ וכיוונים פיתוח מעניינים?
כמו שאמרת, הסולר הוא הדבר הדומיננטי במדינת ישראל, לכן עיקר האנרגיה תהיה סולארית. זה מה שיש לנו. יש לנו מעט רוח. תראה כמה רעש יש סביב הקמת טורבינות רוח בצפון. אנחנו בערבה, למשל, החלטנו באילת שלא נקים טורבינות רוח, כי זה מעבר מרכזי עולמי של נדידת ציפורים. אנחנו לא רוצים לעשות משהו אחד טוב ומשהו אחד רע. אז יש פוטנציאל רוח בארץ, הוא לא גדול. 800, 1,000 מגוואט, אולי 2,000 מגוואט, לא יותר. כלומר, אתה לא תגיע לעצמות אנרגטית מרוח במדינת ישראל. גם כי לא מאוד חזקה, וגם...
סתם כדי לסמר את האוזן, מה זה, אם אנחנו אומרים במגה וואטים, הצריכה שאנחנו צריכים להגיע אליה היא...
אנחנו היום במדינת ישראל צורכים 16 גיגוואט שעה. אז שתבין על מה מדובר. אנחנו מדברים היום שיש אנרגיה מתחדשת 3,000 מגוואט. אז 2,000 זה יהיה רוח. עכשיו, יהיה עוד 1,000 ביוגז, אולי 1,200 ביוגז, גם מחומרים ביולוגיים אפשר לייצר אנרגיה. על ידי ציסה, הצסה של חומר אורגני, או גם על ידי שריפה, שיש על זה ויכוחים. אם כן שורפים חומר אורגני, לא שורפים, יש לו פליטות לאוויר, איך מטפלים בזה. יש טכנולוגיות אחרות של גלים, כמו שאמרת, שעד היום הן לא באמת יעילות, כן. בטח לא לים של ישראל ולמשטר הגלים של ישראל, כן. אבל הם עדיין הנצילות שלהם נמוכה. יש אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיה מדהימה גיאותרמית, שיש חברה ישראלית נפלאה בשם אורמט, אבל בישראל אין תנאים גיאוגרפיים של גיאותרמי. אז יש בקניה, ויש באוסטרליה, ויש בארצות הברית, וביפן, אזורים שהם טקטונים, ויש שם עלייה של אוויר חם או מים חמים מתת הקרקע לפני הקרקע, ושם יש מפעלים גיאותרמיים נהדרים, זה האנרגיה הכי טובה, הכי יעילה, הכי נקייה, באמת. לא גיאותרמי מלאכותי, אלא גיאותרמי טבעי, כי יש מקומות בגרמניה, למשל, שהחדירו מים חמים כדי לייצר גיאותרמיקה, ויצרו הרבה סדקים והרבה בעיות. הייחוד באנרגיה מתחדשת והקושי, זה שזה מותאם גיאוגרפית, ולכן אין אחידות. כי מה עשו עד היום בעולם? שרפו. לשרוף אפשר בכל העולם, בכל מקום, אתה משנע את חומרי השריפה ממקום למקום, שורף, ויש לך אותם טורבינות של סימנס בכל העולם. פתאום יש כאן קרייסס, משהו השתנה, אלה עושים רוח, צריך להבים וטורבינות, ואלה עושים טורבינות של אופשור, ואלה עושים טורבינות קטנות, ואלה עושים אנכיות, ואלה עושים אופקיות.
זאת אומרת, הפתחונות הסביבתיים צריכים להיות מתואמים לסביבה שבהם הם מתקיימים.
והם מאוד מגוונים. וזה מקשה, דרך אגב. זה אחד הקשיים. אתה יודע, קראתי מאמר מאוד מעניין בסיינס לפני הרבה שנים, לפני שנתיים, שאומר שמראה את המעבר מאנרגיה לאנרגיה, שבערך 20 שנה לוקח לעבור מפרדיגמה של אנרגיה אחת לשנייה. אממה, עברו משריפת עץ לשריפת פחם, מפחם עברו לנפט, מנפט עברו לגז, כלומר, כל התהליכים האלה נשארו עם שריפה, עם מנוע בעירה ושריפה. היום אנחנו משנים את הפרדיגמה בכלל, אין שריפה. אנחנו מדברים על תהליך פוטו-קטליטי באנרגיה מתחדשת, על טורבינת רוח ברוח, על סיסה אורגנית וחומר אורגני, על מיקרו-טורבינות בגיאותרמי. המגוון מייצר קושי למעבר. מצד שני, אנחנו בעידן של המון תקשורת ופודקאסטים ואינטרנט ולינקדין ושמינקדין וכל הדברים האלה, שיכול להיות שהמידע עובר מהר יותר,
כן.
אז אולי זה מתאזן. אבל מראים יפה שמעבר מאנרגיה אחת לשנייה, 20 שנה.
טוב, קודם כל אנחנו רוצים שהמאמר הזה יהיה לנו ברשימת ההפניות, איתמר.
בהחלט.
טוב, אז כבעלת חממות, או כמקיימת ומקדמת את החממות האלה, אני גם תוהה לגבי... מה הם הרעיונות המשוגעים, המעוררי השתאות, פליאה ותקווה? כי הרי אולי הדבר הכי מעניין תמיד קורה קצת אחרי האופק.
אני אספר לך על שיגועים נחמדים שעכשיו נכנסים לתלם, כלומר שאני מקווה שהם גם יצליחו, לפחות מה שלנו יש. לא יודעת אם שמעתם על חברה בשם אלקטריון, שצמחה בחממה שלנו בקפיטל נייצ'ר, מייצרת כביש אלחוטי חשמלי. זאת אומרת, אם דיברנו קודם שסוללות זה לא להיט, וליתיום איון אנחנו לא מתים עליו, אנחנו מחפשים לו תחליפים כל הזמן, אז אלקטריון, מה היא מציעה? היא מציעה לקחת כביש, שמתחת לכביש הם שמים פדים עם חוטי נחושת, שמתחברים לרשת החשמל, מעבירים חשמל לכביש, מתחת לרכב יש רסיבר, הוא יודע לקלוט את החשמל והוא נוסע. זאת אומרת, זה מייתר את הסוללה ברכב, בייחוד ברכב ציבורי, למשל, מכניסים עכשיו הרבה רכבים חשמליים, אוטובוסים חשמליים לכביש, שתבין שבאוטובוס חשמלי יש סוללה של 500 קילו. זאת אומרת, כל האוטובוס נבנה חזק יותר, עם הרבה יותר אנרגיה מושקעת בבניית האוטובוס, יותר פלדה, או כל הדברים כדי לשאת את ה-500 קילו עוד לפני שאדם אחד עלה לאוטובוס.
כן.
אבל אם הכביש... הוא הלכותי, בייחוד בנטצים, בתחבורות, נתיבים לתחבורה ציבורית, ואתה מוריד את ה-500 קילו, אוטובוס יותר זול, אין לך סוללה,
מדהים.
אין לך ליתיום איון, ואתה עולה על הכביש.
איזה יופי.
אז...
יש לך עוד כמה כאלה?
כן, no. בטח. יש חברה בשם אוגווינד, שאמרה, אוקיי, אם יש הגירה שאובה היסטורית, שמפילים מים והמים מפילים טורבינה, אז אני לא אפיל מים, אני אדחוף אוויר על ידי מים, ומתחת לקרקע הם יודעים לקחת מים ולדחוף, כי מים זה גורם מאוד מרכך בדחיפה. אתה חושב שאתה מנפח גלגל, היא רק אוויר, אז זה מתחמם. המים הם בוכנה שיודעת לספוח את החום, ודוחפת לאט לאט את האוויר, מביאה אותו ל-40, לחץ של 40 בר, ואז אתה אוגר את זה במיכלים תת-קרקעיים, הקרקע עוזרת עם הלחצים הגיאותרמיים שלה, לשמור על הלחץ, ואז אתה רוצה לייצר אנרגיה. אתה משחרר את האוויר, והאוויר דוחף את המים, והמים עוברים דרך טורבינה ומייצרים חשמל. זו הגירה פוטנציאלית, מכנית, מדהימה, שכמו שאמרתי, מגה אחד יוצא לדרך עכשיו בקיבוץ יעל, זאת אומרת, מופעל, כבר הקימו את זה, ואם זה יעמוד על פי הציפיות והתכנונים של היזם, זאת תהיה פריצת דרך מטורפת, ותשובה אדירה, להוצאת הליתיום איון מסוללות לאגירת חשמל. אם יישארו אולי למכוניות, אלקטריון ידאגו להוציא את זה מהמכוניות. זו דוגמה של חברה אחת. יש חברה אחרת של רחפנים, בלייד, שיודעים פשוט לנקות את הפאנלים הסולאריים. לעבור בין כל הגגות ולנקות, ולא צריך לשלוח אנשים לגובה, ולא צריך לעשות שום דבר. יש... חברה אחרת בשם טראקנט שיודעת למקסם מסעים, כי אתה יודע, האנרגיה שאנחנו מוצאים על תחבורה אדירה, בטר בתובלה, והממוצע הוא ששליש מהתובלה חוזרת ריקה. אז הם מפתחים...
למקסם את ה...
שכל מסעית יש לה תוכנה שיודעת, או באירופה, בארצות הברית, יודעת לדבר עם השנייה, איזה סוג מסע היא יכולה לשאת, ותמיד לחזור מלאה.
איתמר.
אם דיברנו על ישראל, אז בעולם אנחנו רואים שכמעט 30% מכלל יצור החשמל מגיע ממקורות של אנרגיה מתחדשת. בארץ אנחנו על 7%.
נכון. אז בוא נדבר באמת על עתיד של צריכת האנרגיה הישראלית. מעבר לרעיונות המעוררי השחאה, שיתפת אותנו בהם, דורית, אנחנו בפרורבו. זאת אומרת, הישראלים לוקחים את הדבר הזה מאוד ברצינות, פרורבו. זאת אומרת, אני גם יכול לומר שכרווק ערירי, יש לחץ, תזבי ארוחות משפחתיות, אתה לא יכול ללך ברחוב בלי שצועקים עליך שאתה צריך להצחיל להרבות את עצמך בעולם הזה. אז אנחנו הולכים לקחת גידול מאוד גדול, ברוך השם, באוכלוסייה, צריכה הולכת, דרישות הולכת וגוברות של צריכת אנרגיה. איך זה נראה? זאת אומרת, אם אנחנו כרגע רק הגענו ל-7%, אנחנו שואפים ל-30%, אבל עד שאנחנו נרצה 30% כבר יהיו הרבה יותר בני אדם, הרבה יותר צריכה. איך הנתון הזה נכנס אל תוך ה...
תראה, צריכה, הגידול הטבעי שלנו 1.9% בשנה. במדינת ישראל. אני חושבת שאנחנו, המדינה עם הגידול האוכלוסייה הכי גדול, גבוה ב-OECD.
יש פה איזו אובססיה לאומית של הולדה, שהיא מדהימה, כן.
אנחנו מפחדים מכחדות.
נכון, נכון.
אנחנו חייבים ללדת הרבה ילדים.
כן.
אני אגיד את האמת, אתם תסנטט אחר כך...
לא, תגידי את האמת.
תעשו מה שאתם רוצים.
יאללה, תפילי לנו את האמת.
אני חושבת שהמדיניות הסביבתית הכי נכונה, גם באנרגיה, זה שהביטוח לאומי יסבסד עד 3-4 ילדים, ומ-4 ילדים זה יורד, הפוך ממה שהיום.
כן.
היום אתה מקבל מעט אם יש לך מעט ילדים, והרבה אם אתה מקבל הרבה ילדים. כלומר, אתה, זה נגד האתוס היהודי.
כן.
אני מסכימה איתך.
לא, תראי, האתוס היהודי זה דבר מורכב, יש
לא,
פה פנים.
לא, תיכנס לכל הקהילות. אני אומר דברים ש... וואי, וואי. תשמע, משפחות של 7-8 ילדים,
כן.
זה היה נחמד שלא הייתה אנטיביוטיקה, וכולם ילדו הרבה ילדים, ואז רצית שישארו לך
נכון,
כמה.
נכון, זהו.
אבל היום,
כן.
מי שיכול ורוצה בכוחות עצמו, שיעשה את זה. אבל לגמרי. תקשיב, אני בטוחה שאם תהיה מדיניות כלכלית, שתתמוך בצורה פרוגרסיבית, או בצורה מוגדרת ב... משפחות עד 4 ילדים ופחות, אתה תראה שהילודה תקטן.
כן.
חד משמעית.
כן.
זה אחד. 2. היום, עם הקצב של 1.9% בגידול האוכלוסייה, וכניסה עתידית של רכב חשמלי, אנחנו מדברים על גידול של צריכה חשמלית של 3.4% בשנה. זה המון. עכשיו, תיקח גם את הגידול הזה, את הנתון הזה, וגם את הנתון שהעולם מתחמם. זאת אומרת, אנחנו על פי בנק ישראל, נצרוך ב-2050, רק בגלל עליות הטמפרטורה, 4% יותר חשמל
כן.
על כל אחד שחי. זאת אומרת, יש כאן נתוני חשמל מאוד מפחידים. איך אנחנו נייצר לכולם את החשמל הזה? Mm. אז אני חוזרת למה שהתחלנו לדבר בינינו, שדבר ראשון צריך התייעלות מאוד משמעותית. צריך להכניס את כל הנושא של בנייה ירוקה ואיפוס מבנים. צריך להכניס התייעלות טכנולוגית, וצריך להכניס התייעלות התנהגותית. ועל זה צריך לעשות יצור נקי מבוזר, בהחלט מבוזר ולא מרוכז, להפחית את תשתיות הולכה. תראה על גידול כזה, כבר עכשיו בוועדות התכנון, יש יותר מ-160 תוכניות של שנאים ועמודים גדולים, שתקועות בגלל התנגדויות ציבור, לא בחצר האחורית שלי, קרינה, לא קרינה. יש המון בעיות כאלה. המדינה שלנו צפופה.
כן.
אז אם אתה מגדיל את האוכלוסייה כל כך,
כן.
ואת הצריכה כל
כן.
כך, גם התשתיות יגדלו.
כן.
לכן לביזור יש חשיבות אדירה, ולהשתמש בתשתיות קיימות, חשיבות אדירה, וזו חשיבה מאוד הוליסטית. זה לא רק בוא נייצר חשמל סולרי בנגב ונלך.
אנרגיה אטומית, אני רוצה לשאול אותך על אנרגיה אטומית, כי אנחנו שומעים מהרבה אנשים שמדברים על הצרכים העתידים, והאפשרות להציע אנרגיה, אני חושב למשל על החצי סרט תדמית הזה, אבל סרט מעניין על שביל גייט, שהוא אחד מהסוכנים הגדולים בסוגיות כאלה, ואנשים רבים אחרים שמדברים על כך שבסופו של דבר אנחנו צריכים לבחון מחדש את העמדה, אולי קצת את השיפוט הרווח, במיוחד בחוגים ירוקים, בנוגע לאנרגיה אטומית, שאומנם זה לא מושלם, אבל בתוך המשחק שאנחנו נמצאים בו, זה אופציה יחסית, שיכולה להיות יחסית נקייה יחסית למה שאנחנו עושים כרגע, שאם אנחנו נפתח טכנולוגיות של אנרגיה אטומית שהן באמת יותר מבוזרות, שהן יותר מקומיות, אנחנו נוכל בחבית אחת במשך 30 שנה להחזיק שכונה שלמה. האם זה יכול להיות חלק מהתמהיל העתידי, או האם זה משהו שאת חושבת שהוא לא מצדיק המשך המאמץ והחשיבה?
על בסיס הידע שקיים היום, והאופן שבו תחנות רדיו-אקטיביות עובדות היום, אני לא הייתי רואה את זה בתמהיל. אני לא פוסלת שבעולם החדשנות יגיעו פתרונות שאולי ייתנו לנו תשובה, שהיא גם תשובה איכותית מבחינת סביבה ודאגה לסביבה וגם חשמלית. אם כולם יחשבו, וזה המפתח להכל, זה אנרגיה אטומית, זה מימן, זה סולארי, זה כל מה שעוד אני עוד לא המציאו ואני לא יודעת להגיד. אם כולם יחשבו בכלכלה מעגלית, וכולם יחשבו שמה שנכנס צריך למצוא לו פתרון ולחזור חזרה, ושום דבר לא נפלט החוט על הסביבה, ושום דבר לא מסכן אותנו, וולקאם. אבל כרגע, ממה שאני יודעת באטום, יש לך פסולת רדיואקטיבית. מה אנחנו עושים עם פסולת רדיואקטיבית היום?
האם אין מקום גם לחקור ביתר סט את הסוגיה הזאת של אנרגיה אטומית?
אני אומרת שכן.
בתקווה להגיע לפתרונות יותר טובים.
אני אומרת שכן. אם ידעו לקחת את כל ההיבטים של זה, ולא להשאיר לא פסולת מסוכנת, ולא לסכן אותנו, ובאמת זה יודע לתת את האנרגיה הנדרשת, אני אגיד כן. אני לא אורתודוקסית אדוקה רק לאנרגיות מתחדשות פאר אקסלנס, כמו שקוראים היום. אני בעד חדשנות, ואני בעד הדבר הבא. אבל הוא חייב להיות הוליסטי. כי עד היום אנחנו משתמשים וזורקים. את הזורקים, את האשן לאוויר מכל הפלטות של פחם, או אנחנו זורקים את ה-CO2 לאוויר מכל הפלטות של הגז. אנחנו גם עם סולר זה לא לגמרי הוליסטי, כי אנחנו צריכים למחזר את הפאנלים ומה קורה איתם אחרי, הליטיום בסוללות. צריך ללכת להתחדש כל פעם בצעדים, וכל פעם לדעת לקבל את הדבר הבא, ולשלם את המחיר האמיתי, כדי שלא יהיו השלכות סביבתיות.
אני רוצה לדבר שנייה, אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הקצף האקספוננציאלי הזה של התפתחות הטכנולוגית, וזה קצת, כמובן בדרגת אחרת, בעיית הפלאפון, שאנשים אומרים, אולי אם אני אחכה עוד חצי שנה, יהיה כבר את הדור הבא, ואז אני אחכה עוד חצי שנה, ושאלה מתי אתה זורק את הכסף ומשקיע, ונתקע עם משהו שהוא כבר לא בדור הבא, ומיד יש דור שיותר טוב ממנו. זאת אומרת, יש לנו מצב שבו הטכנולוגיה מתפתחת מאוד מאוד מהר, בצורה אקספוננציאלית, אבל עד שאתה את כל האישורים, ואתה בונה, ואתה עושה מפעל, אתה בעצם פותח מפעל, אתה פותח את הדלת למפעל שהוא כבר מיושן ברגע שהוא אשכרה עומד. איך מתמודדים עם המורכבות הזאת?
זה חלק מהיופי בביזור. כי אם אתה לא הולך על תחנות ענקיות, ואתה מבזר את האנרגיה, אתה יכול גם להחליף אותה במהירות וביעילות. עכשיו, אם היה כאן יושב מנהל המערכת, הוא היה מזדעזע ממה שאני אומרת. הפחד בניהול חשמל, תראה, אנרגיה זה דבר מאוד מאוד מהותי בחיינו. תחשוב שאין רגע חשמל. אז אין אור, ואין פודקאסט, ואין משאבות ביוב, ואין מצלמות אבטחה, ואין נעילות.
ואין בית חולים, ואין אוכל. בית חולים,
אין כלום. אז זה מאוד מאוד בסיסי. אז הדאגה שלך כמדינה, כרגולטור, שיהיה לך חשמל 24/7 עם מינימום תקלות.
כן.
וכשאומרים להם, בוא נבזר, ובוא נשנה, ויהיו כל מיני טכנולוגיות, זה terrified, זה כאילו כן. מפחיד את הרגולטור. כן. אבל
כי הדבר, כי באמת הדבר הוא היציבות,
והרציפות נכון.
של האנרגיה שאנחנו
אבל
צריכים.
אבל אם אנחנו ננהל את כל החשמל שלנו, כמו שאמרתי, במנות קטנות יותר, במיקרוגרידים, במקרוגרידים, שיהיו הרבה מנהלים קטנים לדבר הזה, שיקחו את האחריות ואת כל המורכבות בניהול, יחד עם מנהל המערכת, לדעתי זה יאפשר כניסה וחדירה של דברים חדשים, וזה יהיה מדהים. אבל אם אנחנו נעשה את הכל במגה תחנות ענקיות וכל זה, לעולם לא תיכנס חדשנות.
לדוגמה?
אנחנו יכולים לקחת לדוגמה את השלים. השלים התחילו לפני 15 שנה את התהליך. זה היה מכרז BOT של המדינה. BOT זה Built, Operate and Transfer. זאת אומרת, אתה צריך להוציא מכרז מאוד מאוד מפורט לפרטי פרטי הבורג של הטכנולוגיה, כדי שחברה שתזכה תדע לתת את המחיר הנכון ושיצאו לדרך. המכרז הזה לקח 10 שנים.
כן.
רצו טרמוסולר, כי אז לפני 15 שנה טרמוסולר הייתה הבשורה. לוקחים אוויר, קרן שמש, מחממת שמן או נוזל או מים, מייצרים חום, החום מפעיל טורבינה, חוזרים לאותה טורבינה, ומייצרת חשמל, ואז יש אפשרות לרציפות בייצור חשמל. וב-15 שנים האלה קרה מהפך. מהפך שהקילוואט, עלות קילוואט מפוטו-וולטאי ירד מ-2.15 שקלים לקילוואט ל-15 אגורות לקילוואט. במהפך הזה דילג על הטרמוסולר. אז כשבאו להקים את התחנה באשלים, אחרי שעברו את כל הביוטי ואת כל המכרז, וזכתה חברה, הגענו ל-50 אגורות לקילוואט. אז זאת אומרת, בנו תחנה סולארית במדינת ישראל מאוד 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 יקרה. זה דוגמה לזמן ארוך שבונים משהו גדול,
והפתרון זה שינוי במחשבה הרגולטורית סביב התפתחות טכנולוגית. כן. הפתרון הוא באמת לעשות דברים יותר קטנים, ואז אפשר יותר מהר להתקן גרסאות.
כן, השינוי הרגולטורי צריך שאתה מוציא מכסות לאנרגיה, לא משנה ממה, כלומר אתה מגדיר שהן יהיו נקיות או משהו כזה, ושהשוק יגדיר את הטכנולוגיה. הוא יספק את החשמל, שהשוק יהיה פתוח. יש מכסות חשמל שהשוק צריך, ושהטכנולוגיה תנצח. מי שיודע לתת את החשמל במחיר הטוב ביותר, עם פרמטרים כמובן, שכמה CO2 או בלי CO2 או כל הפרסט, זה ינצח.
איתמר.
כדי לחבר את עולם האנרגיות המתחדשות חזרה למשבר האקלים, אז חשוב להבין שייצור חשמל זה רבע מכל הפליטות של פחמן דו-חמצני בעולם, ולצד זה יש גם כ-15% של תחבורה, שחלקה אפשר יהיה לחשמל, לעבור למבוססת חשמל, ואז בעצם גם את הפליטות מתחבורה לצמצם.
אני רוצה ככה לקחת סיום דורית, לשאול אותך שאלה ממעוף הציפור. אנחנו מפים עם הציפור בצורה אורגנית, בכלל לא צריך חשמל. מה שאני רוצה להבין במעוף הציפור הזה, זה מה, איך בעצם בגדול את רואה את האופן שבו אנחנו צריכים ליצור את השינויים האלה שאת מדברת עליהם? מה האסטרטגיה שלך? כשאת חושבת על העקרונות של הובלת שינוי כל כך מקיף, רחב, מוחכב, בתרבות האנושית בכלל, אבל בחברה הישראלית ספציפית, מה הם העקרונות שמובילות את דורית בנט בניסיון הזה לשנות אותנו?
קודם כל, אני מאמינה בתרבות האנושית ובחינוך שלנו לרכך את הקפיטליזם. הוא נוראי.
לא, לרכך, אהבתי, זה
לרכך. לרכך את הקפיטליזם.
בואו, קפיטליזם, בואו.
לא, כי הקטע הזה שאני יכול הכל בכל מקום ומגיע לי כל דבר, הוא לא נכון. אני מנסה להעביר את זה לילדים שלי. כאילו, אתה צריך להעריך את מה שיש לך, אתה צריך להבין שכל מה שמגיע אלינו מסביב יש לו מחיר סביבתי מאוד משמעותי. כשאני נכנסת למקום ואני שואלת אנשים, מה זה משאב? אף פעם לא ענו לי ששמש זה משאב. אף פעם לא אמרו לי ששטח זה משאב. אומרים לי שיש משאבים, יש נפט, יש גז, יש נחושת, פוספטים, כל המשאבי טבע כמו שאנחנו, המטריאליסטים האלה שאנחנו מכירים. לא יגידו לי שאוויר נקי זה משאב.
כן.
וכשנבין שאוויר נקי זה משאב לבריאות שלנו, וששטח פתוח זה משאב לחיים שלנו בכדור הארץ, וששמש זה משאב ומקור כוח שהוא דמוקרטי לחלוטין, והוא זמין לכולם, זה לא הגז של תשובה או של שברון. שמש היא שלי ושלך באותה כן. מידה. אז אם אני מבינה את זה, אז כבר עשיתי דרך מאוד מאוד משמעותית. להבין שהצמיחה הכלכלית היא לא עד אין סוף. להבין שכל מה שאנחנו לוקחים גם חוזר וחוזר כפסולת או רעל, ואנחנו צריכים לראות כל דבר בצורה מעגלית. ואם אנחנו נבין את זה, עשינו התקדמות אדירה. דבר שני, להיות פתוח. להיות פתוח לשינויים. כמו שבמבחינה חברתית אנחנו פתוחים היום לשינויים, והדברים משתנים לנו גם מבחינה טכנולוגית. לא לפחד. ולנסות לייצר כל הזמן משהו טוב יותר. כמו שאנחנו רוצים שיהיה לנו יותר כסף, ושנהיה יפים יותר, ונהיה חכמים יותר, שנהיה סביבתיים יותר. ואם אנחנו נהיה כאלה, ואנחנו נבין שזה המשאב לקיום שלנו ולדורות הבאים, אני חושבת שזה התהליך
מעניין.
שאיתו אפשר להתחיל.
מעניין, כי בעצם את מחזירה אותנו להתחלה לפרומטאוס, כי את מדברת על חינוך. את כן. מדגש פה דגש בדברים בעצם שאת אומרת
לגמרי.
על חינוך. ואם אנחנו חושבים על פרומטאוס ועל האש שהוא נתן לנו, לא רק אש טכנולוגיה, אלא גם אש תרבות, פילנטרופיה, אהבת אדם, והביטוי הכי מוחשי של אהבת אדם זה חינוך. את בעצם אומרת, אנחנו צריכים לחנך לקחת עולם סביבתי יותר, לקחת אנרגיה מתחדשת, שם הבסיס.
הבסיס הוא חינוך, אבל אנחנו צריכים לתת את הכלים כל הזמן.
כן.
כי אם אין לך כלי, אתה לא תעשה
אש
כלום.
אש כטכנולוגיה ואש כתרבות, כחינוך, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף.
אתה משתמש עם אש, אני פחות אוהבת אש, אבל בסדר, השמש.
אנרגיה. נגיד אנרגיה. אנרגיה חינוכית. ואנרגיה, אנרגיה שמש ואנרגיה חינוכית.
כן.
והאנרגיה שלך.
כן. כרגע היא מתחדשת.
דורית בנט, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ועל האנרגיות שלך, ועל הנדיבות שלך עם הידע, ומי ייתן ותלכי ותצליחי בכל המיזמים האלה, לפחות בחלקם, באופן שיתיבו עם כולנו. אני רוצה מאוד להודות לך, ואני גם רוצה מאוד להודות לך, איתמר ויצמן. בתוך ההודעה הזאת מודה פה לאסף פרידמן, העורך של הפודקאסטים בארץ, לאמיר פקטור המפיק, ליונתן מניאביץ' שדואג לסאונד היום, ותודה לכם, לקהל הקדוש, ותהנו שם באילת ובערבה מהאנרגיה המתחדשת שלנו.
וכמובן תודה לדוקטור ג'רמי פוגל.
תודה רבה. רק בריאות, רק סביבתיות, רק אנרגיה מתחדשת, או בעיקר, ונשתמע. It's too...